בפסוק ז', כן, כתוב, אם תהיו עמלים בתורה, כן, אם נקיים אותה וכו', ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. אומר רש"י, ורדפתם את אויביכם ונפלו, כן, את אויביכם נפלו לפניכם לחרב ורדפו מכם 500. טוב, אנחנו, קודם כל רש"י אומר, מה זה לפניכם לחרב? הוא אומר, איש בחרב רעהו. כן, דהיינו, אנחנו לא נצטרך להילחם. החמאס יילחם בפתח, והפתח יילחם בחמאס, יהרגו אחד את השני. סכסך מצרים ומצרים. הערבים הורגים אחד את השני, אויבינו הורגים אחד את השני. עושים את מלאכתנו. למה? כי עמלים בתורה, יש סייעתא דשמיא. אתה עמל בתורה, באמת. אז לא רק ברמה האישית הכל מסתדר, אלא גם ברמה הלאומית הכל מסתדר. פתאום אתה רואה, אלה הורגים את אלה ואלה את אלה, והכל מסתדר. זה אם נהיה עמלים בתורה, כמובן. עכשיו, לגבי הרדיפה, רדפו מכם 500. מה זה רדפו מכם? מן החלשים שבכם, לא מן הגיבורים שבכם. דהיינו, אתן לכם דוגמה, היה מלחמת, מלחמת ששת הימים זה היה. ואז הצבא המצרי, הוא פלש לסיני, ומה זה? רבבות, רבבות חיילים, אלפי טנקים, משהו היה, משהו. והם, איך היה, זה המנהיג שלהם, אהלן וסהלן, ניפגש בתל אביב, איזה שחצנות, איזה. אבל הניצחון היה כזה, שאפילו שקמיסט היה לוקח איזה קפצונים, משהו כזה, היה יורק קפצון אחד, גדודים שלמים היו בורחים. רוצים לברוח מהר, מה הם היו עושים? מורידים את הנעליים. זה היה לא נורא, והחיילים שהיו בקרבות שם בסיני אמרו, אתה רואה אלפי זוגות נעליים בדרך. מה זה נאמר? בחול קשה לרוץ עם נעליים. יותר נוח לרוץ עם... על בחולות שם בסיני יש מדבר, יחף. חלצו את הנעליים ברחוב. אז הוא אומר כאן, מעט מאיתנו והחלשים שבאנו, הם ירדפו... אלפים ירדפו אותם. הדברים האלה התקיימו בדור שלנו. למה? כי עם ישראל, איך אומרים, הוא עמל בתורה, ולכן זה התורה. תגידו לי, לא כולם לומדו בישיבות שלו. זה לא רק עניין כמותי, זה עניין גם איכותי. יש גרעין של אנשים שלומדים תורה בלשמה, מה שנקרא, ועמלים בתורה בעם ישראל, זה לא עניין פרטי רק. זה עניין לאומי. כל ישראל ערבים, זה לזה, אז ברגע שאתה עושה מעשה טוב, אתה מזכה גם את אלה שלא עושים מעשה טוב, כי אנחנו כאילו מציאות אחר. לכן, העמל בתורה זה לא רק עניין פרטי שאתה מצליח בחיים, אלא זה גם עניין לאומי. העניין הלאומי מתבטא בניצחונות כאלה, כמו שאנחנו חווינו אותם במלחמת ששת הימים, גם בכל המלחמות, ברוך השם. גם מלחמת יום כיפור, אני מוכרח לומר. תפסו אותנו, כך אומרים, בזמן לא מתאים, דיינו, אבל איפה סיימנו את המלחמה? על יד קהיר ועל יד דמשק. פתאום, סיימנו את המלחמה שם. הכל התהפך פתאום. עם כל הקורבנות, כל זה, אבל בכל זאת, ניצחנו ניצחון מוחץ. זה בגלל שאנחנו צדיקים, אנחנו, עם ישראל צדיקים. כולם, ביחד. 500, רש"י עושה חשבון, 500 ומאה רבבה. איך, למה, אם זה 500, כמה צריך להיות? 100? 2,000. אז למה רבבה? איך זה? מקבלים יותר כוח, יפה מאוד. זה רשום, כי כך היה החשבון. ולא, לא היה, צריך לומר, אלא 100 מכם, 2,000 ירדופו. אלא אינו דומה מועטין העושים את התורה למרובין העושים את התורה. כמו שכן, הגרף לא עולה ביחס ישר, אלא מרובין שעושים את התורה, זה עולה בלי, לא באותו יחס, עד רבה. מאה רבבה, זה פי כמה וכמה. מה זאת אומרת עושים את התורה? לומדי תורה. יש הבדל אם יושבים שניים ולומדים, או לומדים עשרה ולומדים, או רבבה ולומדים. היום ברוך השם בארץ ישראל לומדים רבבות, לא? רבבות יהודים יושבים ולומדים בתורה, והעוצמה של הרבבות האלה זה משהו בשמיים ובארץ שלו, זה לא יאומן. אז זה מה שהוא אומר, כשאתם כולכם, זאת אומרת, זה לא מספיק בודדים לעסוק בעמלה של תורה, אלא זה צריך להיות שכל עם ישראל יעסוק בתורה. מרב עם ישראל, או חלקים גדולים בעם ישראל יעסוק בתורה. והאפקט זה שכמו שרואים אותו כאן. ונפלו איביכם, שהיו נופלים לפניהם, שלא כדרך הארץ. דרך באופן ניסי, באופן פילי. כמה אנחנו? מסביבנו, הפעם אמר איזה אחד המנהיגים המוסלמים, אני עד היום לא מבין, אנחנו למעלה ממיליארד מוסלמים בעולם. היהודים בארץ ישראל בסך הכל, אז לפני כמה שנים, היו אז 4 מיליון, 5 מיליון. איך אנחנו לא מצליחים מיליארד, למעלה מזה, והם מתרבים בצורה כזאת. איך אנחנו לא מנצחים את היהודים? הוא שאל שאלה, מה אני אענה לו? בוא תלמד פרשת שבוע, תבין למה. זה לא דבר טבעי. בדרך כלל, אני זוכר שהיינו בצבא, אז עושים הערכת קרבות, אתה רוצה לנצח בקרב, אתה לוקח נוסחה מסוימת מול האויב, אתה צריך להיות הרבה יותר, אם אתה רוצה לנצח אותו. אם לא יש 100 טנקים, אחרי יהיו 1,000 טנקים. אם לא יש 100 מטוסים, אצלנו אנחנו מעטים. מולנו צבאות אדירים כאלה. והנה אנחנו, למה? כי אנחנו צדיקים אנחנו. הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו. בדור הזה, הדור שלנו, היו גם מצבים שהיינו בגלות. אבל היום, ברוך השם, אנחנו זוכים למה שזוכים. אנחנו ב... לא, זה מועד, אני צריך... תודה רבה. משנה ב... זה הנוסח שאנחנו נוהגים באמת להפריש תרומות ומעשרות, לומדים את זה כאן, מהמשנה הזאת לומדים את הדבר. כתוב, תזוז טיפה, אתה מסתיר את המצלמה, מאחוריך יש מצלמה. טיפה, או, לא, מספיק. סליחה שאני... אני אקרא את דברי ההקדמה שנבין את ה... אגב, ההלכה שמשנה הקודמת באה משנה ללמד כיצד מפרישים מטבל ודאי תרומה גדולה ותרומת מעשר כאחד. מדובר כאן בכהן או בלוי ששניהם חייבים להפריש תרומה ותרומת מעשר מתבואותיהם, כמו שדרשו חכמים מהפסוק, כן תרימו גם אתם תרומת השם מכל מעשרותיכם. מה זה אתם? אלו הלוויים. גם אתם לרבות הכהנים. אלא שהכהן מעכב את התרומה לעצמו, אוכל, והלוי נותן את התרומה לכהן. ולכן שייך לומר אצלם שמפרישים תרומה ותרומת מעשר כאחד. אבל ישראל אינו יכול להפריש תרומת מעשר, רק ממעשר אפשר להפריש תרומה. שהרי תרומת מעשר על הלוי להפריש ממעשר ראשון, הניתן לו. ואם ישראל יפרישנה מן המעשר, הרי הוא מפריש דבר שאינו שלו, ושייך ללוי. ואין תרומתו תרומה. ברם, יש דעה שכשם שיש לבעל הבית רשות לתרום תרומה גדולה, כך יש לו רשות לתרום תרומת מעשר. לפי דעה זו מדובר במשנתנו גם בישראל. אז זה דברי ההקדמה. אני רוצה רק לסכם את העניין. סדר הפרשת תרומות ומעשרות, קודם כל, אחרי שעושים את הערימה של הגרעינים והתקרי, אז אנחנו מפרישים, קודם כל תרומה גדולה זה נקרא לזה. הבעל השדה מפריש לכהן תרומה גדולה. אין לזה שיעור, כמו שאומרים, לפחות מדור הייתה. אחר כך בא מעשר, כשמו כן, מעשר 10% מהיבול, זה הלוי. הלוי מפריש מעשר, הבעל השדה מפריש מעשר, נותן אותו ללוי. אבל הלוי צריך להפריש תרומה מהמעשר, הוא נותן את זה לכהן, עוד פעם. טוב, יש גם מעשר שני, מעשר עני, אבל זה כבר עוד דבר בפני עצמו. עכשיו בוא נראה. הרוצה להפריש מטבל ודאי תרומה ותרומת מעשר כאחת, דיינו תרומה, היינו תרומה גדולה ששיעורה 1/50, ותרומת מעשר שיעורה 1/100, והרוצה להפריש שתי התרומות האלה כאחת, נוטל אחד מ33 ¾, כלומר 3/100, זה שיוצא 3%, ונקת התנה 1/33 ¾, ולא 3/100, שזה 3%. שאם יש לו 100 שאה תבואה, קל לו יותר לחלקה לשלושה חלקים, 33 ¾ לכל אחד. לכן הוא עניין טכני. הוא אומר, 1/100 מכל התבואה, ממה שיש כאן, ומה שנטלתי, הרי זה בצד זה חולין. כלומר, נשאר לפי שעה חולין, כמו שהיה עד עכשיו, דהיינו תבל. והשאר, ממה שנטלתי, היינו 2/100 תרומה, על כל התרומה הגדולה של כל התבואה, ששורה 2/100, 1/50 דהיינו, כמו שהזכרנו להם. טעם נוסח זה, מפני שתרומה גדולה צריך להפריש בעומד, ואילו תרומת מעשר במידה מדויקת. תרומה גדולה אין לה מידה, מדאורייתא לפחות, אז בעומד, אז זה לא... אבל תרומת מעשר, זה צריך להיות תרומת מעשר, אז מעשר מן המעשר, צריך בדיוק ללמוד את זה מדויק. לפיכך הוא קובע תחילה מקום ל1/100, אחר כך אומר סתם, והשאר תרומה. אומרים, ל1/100 קורא בתחילה שם חולין, ולא תרומת מעשר. כן, שאסור להקדים תרומת מעשר לתרומה גדולה. קודם כל תרומה גדולה אחר כך. אחר שקרא השם לתרומה גדולה, מוסיף ואומר, הוא 100 חולין שיש כאן, כלומר, אחד מ100 שאמר תחילה שיהיו חולין, כן, הרי זה בצד זה מעשר, אז הוא הופך אותו למעשר, כן. ואחר כך הוא מפריש מעשר מן המעשר. היינו חלק ממעשר ראשון, ושאר מעשר הסמוך לו, ושאר המעשר היינו עוד 9/100, כדי להשלים את שיעור המעשר. הרי הוא סמוך ל1/100, ונמצא כולו מעשר ראשון. זה שעשיתי מעשר, אותו 1/100 שקראתי לו שם מעשר, עשוי תרומת מעשר עליו, על המעשר הראשון, והשאר חלה. כן. יש נוסחאות שאין גורסים פסקה זו של השאר חלה. אנחנו גם נוהגים, לא בדיוק בנוסח הזה, אבל עושים את השיטה הזאת, מה שהוא אומר כאן, מפרישים חלק קטן, וקוראים לזה את השמות של התרומות ומעשרות, ובזה אנחנו מקיימים הפרשת תרומות ומעשרות. אנחנו ב... אתמול יצא לי בדיוק לקיים הפרשת תרומות ומעשרות. הביתי, החתנה, יש להם בית קטן עם חצר, יש להם שם שסק. אז הם באו בערב, אמרו, אוי, הבאנו לך שסק. והזהירו אותי מראש, זה טבל, לא? ויש רשנו תרומות ומעשרות. לקחנו את הסידור, למדנו את הסידור, וקיימנו את זה הלכה למעשה. לפעמים יוצא שאתה לומד משהו ואתה מקיים, זה יוצא לך בדיוק צירוף מקרים. פעם היה לי מצב שלמדתי על זה הלכות לגבי אם מותר ליטול ידיים עם מים רותחים. יש בגמרא מסכת חולין, סוגיה שלמה. בלילה למדתי, אבל כאילו זה סוגיה, לומדים את זה כאילו זה דבר תיאורטי, זה לא דבר פרקטי מעשי. מי נוטל ידיים עם מים רותחים? מה? טוב, בבוקר הייתי מלמד בגימנזיה רחביה, והייתי אוכל פת שחרית בין השיעור הראשון לשיעור השני, אוכל משהו, הבאתי. בערב אני לומד לגבי האם מותר או אסור ליטול במים רותחיים או לא. טוב, אני בא ליטול ידיים בברז, אין מים. אומרים לי, תראה, סגרו את המים בכל הברזים, יש מקום אחד מים במחם. מה, איך זה יכול? אתמול בערב אני בדיוק לומד את הסוגיה הזאת, ועכשיו אני פתאום נתקל בסוגיה כזאת, של בעל כוחי, אני חושב, אני לא זוכר את התשובה דרך אגב, נדמה לי צריך להפשיר אותם קצת, אבל זה צירוף מקרים. אתמול בערב עסקנו בהפרשת תרומות ומעשרות, הבוקר נפלת לנו בדיוק משנה כזאת. השגחה, אורות, כן. יהיו אורות אי אפשר.
הלכה למעשה.
גם סייעת, צירוף של המקרה, כן. אנחנו בסעיף ב', כן, הנושא הוא המאבק הזה, כן, ונכון לקודש שבסוף אנחנו בין ההשכלה והתורה, ואמרנו שלא לבטל את ההשכלה, מישהו, אלא אדרבה, לסדר אותה שהקודש הוא הבסיס, הוא היסוד, על זה אפשר ללמוד השכלה כללית ודברים כאלה. אבל לא. סעיף ג' ודף נון ב' כשהחיים פורחים, שיש להם גילוי היצירה והמדע הראויים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחת בסגנון אחד. סידורי הצביון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה, ממילוי של חיים במידה מועטת למילוי חיים במידה מרובה, מזוהר קלוש לזוהר עז ומקרין. אתם צריכים להבין, אנחנו חיים בעולם משתנה. הכל משתנה, הכל מתפתח. כן. זה המציאות שאנחנו חיים בה, גם מבחינה מדעית, גם מבחינת החיים. הכל בעצם הולך מתפתח, כן. אבולוציה, התפתחות, הכל בהתפתחות. זאת אומרת, ההתפתחות הזאת הולך מפחות ליותר. כמו הלבנה, הלבנה בהתחלת החודש היא מועטת והולכת ומתמלאת, הלבנה הולכת ומתמלאת. ככה גם לגבי המציאות שאנחנו חיים בה. המציאות שאנחנו חיים היא מציאות של השתנות. נכון שיש בתוך כל ההשתנות הזאת הנצח, הבלתי משתנה. מי לא משתנה, מי יודע? הקדוש ברוך הוא לא משתנה. אבל אנחנו כבני אדם הולכים ומשתנים. איך לחיות את הנצח בעולם משתנה? אפילו היום, באופן פרקטי, אתה חי בעולם מודרני כזה, של איך אומרים לזה, הכל זורם, אינטרנט, ענייני. עכשיו, אתה צריך לשמור על ערכים נצחיים, אלוקיים, בעולם משתנה, בעולם כזה מתפתח. אתה לא יכול לעצור את ההשתנות הזאת, זאת עובדה, אתה חי בתוך העולם הזה. אבל איך אתה מחבר את העולמות האלה, את הנצח לתוך עולם משתנה, על זה מדבר כאן הרב, נלמד בהמשך.